טוב, שלום רבותיי. כיוון שנושא הרבנות הראשית עלה לכותרות, אז חשבנו שצריך לברר קצת מה העניין של הרבנות. אנו לא מדברים פוליטיקה, זה פוליטיקה, זה אחר כך כל מי שרוצה לדבר, אבל כיוון שאת הרבנות הראשית הקים הרב קוק ברוב יזע דם ועמל ודמעות, אז רצינו לרדת לעומק דעתו, מה הוא רצה ברבנות, זה כל ה... זהו. אחר כך אידך זיל גמור, מי שיעשה עם זה פוליטיקה, זה מה שהוא רוצה, אבל זה דברי תורה. מה רצה הרב קוק בהקמת הרבנות, מה היה העניין שלו בזה, ומה... אז קודם כל, אנחנו נתבונן על זה, מה מהשכל, מה הדברה שלנו אומרת, ואחר כך ננסה לקרוא פה כמה דברים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הייתי רוצה לשאול שתי שאלות יסודיות על המוסד הזה שקוראים לו רבנות, שבעצם חידש אותו הרב קוק. אם אתם יודעים, צריך לקרוא על זה חומר קצת, אבל היה מימין ומשמאל מתנגדים מאוד גדולים. הרב קוק הקים את הרבנות במלחמות עצומות, מתנגדים, מה שהרב קורא במקום אחד מצד שמאל, ומתנגדים מצד ימין, מתנגדים מצד שמאל. זאת אומרת, אנשים שלא שומרי תורה ומצוות שהתנגדו להקמת הרבנות בצורה, והרב, ונלחמו מאוד מאוד עם הרב קוק, ומתנגדים מצד ימין, אנשים שומרי תורה ומצוות שהתנגדו לרבנות בצורה לא פחות חריפה. היה אחד מגדולי ישראל שגזר צום ביום הקמת הרבנות, היה אחד מגדולי ישראל שאמר אוי ואבוי איזה צרות יצא לנו מזה, וכן עוד כיוצא בזה. אבל הרב קוק נלחם ממש בחירוף נפש על הדבר הזה, שהיה ממש בציפור נפשו, ואפשר לקרוא איזה חומר בכמה מקומות, באגרות של הרב קוק, יש ספר קורא לדגל שכתב הרב אברהם וסרמן על דגל ירושלים, אפשר לקרוא שם, יש פרק על הרבנות, אפשר לקרוא בכתבים של הרבנות, 100 שנה לרבנות היה. בקיצור, זה כדאי מאוד לקרוא את הדברים. היה כמובן, אמנם היו כמה שהתנגדו, אבל היו המון המון גדולי ישראל, הרב פרנק ועוד גדולים מאוד, הרב עוזיאל כמובן, הרב יעקב מאיר ועוד אנשים מגדולי משורה ראשונה של גדולי ישראל, שכמובן עזרו ותמכו וסייעו. הרב פרנק היה ממש יד ביד, אני חושב, עם הרב קוק, הוא היה הרב הרב של ירושלים והכל, הרב חרלאפ נדבר. בקיצור, עסקו מאוד. אבל אמרתי את כל זה כדי לומר שזה בעצם המצאה של הרב קוק, ויש בה כמה וכמה חידושים. עצם, אני מדבר כרגע על עצם הרעיון, זה המצאה של הרב קוק, זה חידוש של הרב קוק הדבר הזה, שצריך שיהיה רבנות ראשית בארץ ישראל. ואני רוצה לשאול שאלה אחת ואחת קושיה. שתי שאלות, אחת שאלה ואחת קושיה. אתם מבינים מה ההבדל בין שאלה לקושיה? השאלה אחת היא פשוטה, כל אחד שואל את עצמו, בשביל מה צריך את הדבר הזה? זאת אומרת, יש הרבה ערים, כמו שהיה בכל מקום ומקום שעם ישראל היה, אז יש הרבה ערים ועיירות וכל מקום ומקום, היה רב לעיר והיה מנהל את העניינים. לא, מה, איפה, מה צריך יותר מזה? אחרי יש רב עיר, יש רב יישוב, יש... התשובה על השאלות האלה שאני שואל, יש כמה תשובות על כל דבר. יש תשובות ברמה הטכנית המעשית כמובן, והן גם תשובות נכונות, ויש תשובות עמוקות יותר. התשובות המעשיות אנחנו לא נתעכב עליהן הרבה כרגע, לא צריך אותי בשביל זה, אבל אנחנו ננסה לתפוס את הנקודה. אז כי יש תשובות פשוטות גם על מה שאני שואל, בסוף צריך לעשות ניסויים, אבל ככה הסתדרו בעם ישראל, ואיך התחתנו? התחתנו, כי היה רישום בכל עיר והיה רב. מה יש? כל עיר יש לה רב, מה אתה צריך עכשיו את כל המערכת הזאת המסובכת וכל זה, רבנות של מדינה, ובסוף זה הופך חלק, להיות חלק מהמערכת השלטונית, כלומר חלק מהמדינה לפחות, שזה הכרה, לא הכרה, בתי דין. בקיצור, זה חלק מה... כמו שאתה זה, יש מדינה ויש, מה הבעיה? מי שרוצה רב, אפשר כמובן לשאול שאלה יותר, שהיא בעצם כבר אומרת שהשאלה הזאת לא נכונה. אפשר לשאול שאלה יותר, לא יודע, פרובוקטיבי. לא צריך בכלל, גם את הרב עיר לא צריך, כי כל אחד יעשה לו רב. אז כתוב עשה לך רב במשנה, כל אחד יעשה לו רב. למה צריך יותר מזה? מה אתה צריך? שאני אוכל כשר? כתוב במשנה, עשה לך רב. כל אחד אחד. ומי שלא עושה לו רב? נו, אז מה הרב עיר יעזור לזה? אולי הרב שלו. מה צריך את המושג הזה, רב עיר? למה מלפנים זאת בישראל? כל קיבוץ של יהודים שמקימים איזה יישוב, איזה משהו, פיקים מוצאים רב. למה צריך רב? אני מכיר מקומות של צדיקים שאומרים דווקא שצדיקים ודווקא שצדיקים. יש מקומות שזה לא בא דווקא מהצדקות שלהם, אבל יש דווקא מקומות שצדיקים שהם כולם תלמידי חכמים והם כולם יודעים. אני אמר לי מישהו אחד, מה אנחנו צריכים רב? אז הפוך, אנחנו יודעים, אנחנו זה הכל בסדר, מה צריך, מה יש? כל אחד שואל את הרב שלו, הרב של המשפחה שלו שואלת, אני יודע מה, הוא ואשתו שואלים את הרב. מה עושה רב עיר? הוא ממש מובטל. גם הרב עיר, אני שאמר גם אחרי שאני רק מחריף את השאלה, הרב עיר הוא ממש מובטל, לא צריך אותו. מה, בשביל שיהיה דרשן בבית הכנסת? לא, אני נגיד דרשן. זה המטרה. בשביל, צריך דרשן בבית הכנסת בליל שבת. זהו, בשביל זה צריך אותו. בסדר, גם זה הם לא צריכים, הם יעשו סבב, כל אחד יודע להגיד זה בפרשת שבוע. אז יביאו מישהו וידרוש בבית הכנסת בליל שבת, זה מה שעושה הרב. אז אני חוזר על זה, שאלה אחת הראשונה. הוא הולך למטה, טוב, הוא נבהל מהשאלות הרב, לא יודע. אז אם מישהו רוצה לסדר, אני לא יודע. מה, אפשר לשמוע אותי גם לשם? אני צריך זה. שומעים טוב. לא, זה משהו פה עניין. זה בגלל שהוא הולך למעלה. אולי בגלל שנגעתי בו. טוב. בקיצור, הבנתם פה את השאלה. זה שאלה כללית, למה צריך רבנות ארץ ישראלית? אבל השאלה הזאת, אם מפרטים אותה, אז אתה יכול לשאול, אז למה צריך בכלל שיהיה רב לעיר, ליישוב, לקיבוץ של משפחות, דיירים, תושבים? זאת שאלה אחת. האמת היא שהשאלה הזאת אולי דווקא לא על הרב קוק, כי בעצם בתורה כתוב שיש סנהדרין, והסנהדרין גם הוא מחולק, זה לא רב עיר, זה לא אותו דבר, אבל יש בתי דין, ובתי הדין הם מחולקים גם באופן כזה שיש עיירות, ובכל עיר או בכל שבט, אני לא אכנס לפרטים עכשיו, צריך בית דין, נגיד של 23. זה לא סתם אני מביא את הבית דין הזה, תכף נראה, הוא מאוד קשור לעניין הזה של הרבנות. כי רק להזכיר את זה, הבית דין זה לא רק מי שדן דיני הנפשות או הממונות או הזהו, אלא הוא בעצם, כתוב ברמב״ם, אחראי על כל ענייני אני יודע מה, התנהלות הדת באותו העיר או היישוב. בית דין, ויש בית דין של 71 שיושב בירושלים, וכל הדברים הקשים מביאים אותו אליו. הוא גם מיותר, כי יש בכל עיר בית דין של 23, ויש בית דין הכללי. הנה, רבנות ראשית, ארצית. יש רבנות ערים, ויש רבנות ארצית. הבתי הדין, מה התפקיד שלהם? אז אני רק אומר שלא אמרתי כרגע תשובה על השאלה. אני חוזר על השאלה, למה צריך רב לקיבוץ, ליישוב, לעיר, ועוד יותר אחרי שיש רב ליישוב, לקיבוץ, לעיר, למה צריך רב כללי למדינה? ורק אמרתי שהדבר הזה גם רואים, הרעיון הזה הוא לא המצאה של הרב קוק, כי הוא נמצא במבנה שהתורה מלמדת אותנו על הסנהדרין. על הסנהדרין, על בתי הדין השונים שיש בהם. זה הדבר הראשון. אבל באמת, בנושא של הרבנות,
יש סתירה פנימית. אני רוצה להסביר את הסתירה, והסתירה הפנימית הזאת היא הסיבה לכל ההתנגדויות שהרב קוק ספג ביחס לרבנות. הסתירה הפנימית היא כך. אני רוצה להציב לכם את שתי הדברים, וזה כמעט סותר בעצם. ועל זה הרב קוק נלחם, על שני הדברים האלה ביחד. אמרתי, מה שאתם יכולים לראות בספר הזה, קורא לדגל, אפשר לראות את זה שם, הוא מאיר על הנקודה הזאת. כדי שתהיה קיימת רבנות, עיר ארצית לא משנה, התנאי הראשון הוא שהיא תהיה חופשייה, חופשית, בלתי משועבדת, משוחררת, לא נתונה לשום לחצים משום גורמים זרים חיצוניים. אחרת, כל אחד מבין שהרבנות הזאת היא לא מתפקדת כמו שצריך. אני אתן דוגמה, קודם כל מרב אחד, מרב של כל מקום ומקום, ואחר כך קל וחומר לרבנות. אם הרב הוא לא חופשי להגיד מה שהוא רוצה, כי הוא יצטרך לספוג, אפילו אם זה במישור הכי פשוט, הוא יצטרך לספוג פרצופים, הוא יצטרך לזה, או הוא מפחד, או הוא מפחד שיפטרו אותו, אז בגלל זה הוא יחשוב שלוש פעמים האם הוא יגיד את ההלכה. כל אחד מבין שיש פה בעיה עם הרבנות שלו, כיוון שהוא אומר, אולי השיקולים שלו יהיו מוטים. זה דין פשוט, אסור לדיין לקבל אגורה מהצדדים הנידונים, ודאי. הוא מקבל מהלשכה, בגמרא בכתובות, מאיפה משנה, בגמרא בכתובות, מאיפה מקבלים, הדיינים, מקבלים מהקופה של בית המקדש, אני יודע עכשיו מה שכתוב שם. אבל אם הרב, הדיין, למשל, ניקח דוגמה, הוא יצטרך, הוא יקבל כסף מהבעלי הדין שלו, זה שוחד. מה זה שוחד? זה הטיה, זה שיעבוד. אי אפשר שהרב יהיה מוטה. אי אפשר שהרב לא יהיה חופשי. גם אם זה רב פרטי עכשיו אני מדבר. קל וחומר, אם אנחנו מדברים על רבנות, עיר, רבנות ארץ, כזאת, האם זה אפשרי שהרבנות הזאת היא תהיה נתונה תחת לחצים, סברות של כל מיני אנשים שהם לא שייכים לנושא הזה של הרבנות? עכשיו רק הוספתי עוד איזה נקודה, מי לא יכול להטות את הרב? האם לרב מותר להתייעץ עם תלמיד חכם חבר שלו, או שהוא צריך לדעת את הכל? מותר לו להתייעץ, בטח שמותר לו להתייעץ. והתמיד חם חבר שלו, מיניה ומיניהם ידונו והתווכחו וכל זה. ודאי, כך ראוי, זה מצוין. אבל מישהו לא בתפקיד הזה. והוא לא יכול להיות בתפקיד הזה. כי הוא לא... אני יודע מה, איך לקרוא לזה, הוא לא אותה מתחכה. במילה הכי פשוטו. אז לא יכול להיות שהוא ישפיע על הדעות של הרב. הרב צריך להנחיל דעות משוחרות. זה הסיבה שהרב קוק סרב לקבל כסף מכל המוסדות הציוניים. הוא סרב שהרבנות תקבל, הרבנות הייתה מאוד ענייה בזמן הרב קוק, כי הרב קוק סרב לקבל כסף מכל המוסדות הציוניים, כדי שהרבנות תהיה משוחררת, כדי שהרבנות לא תהיה נתונה להשפעות זרות. וזה דבר שאולי יש בו חידוש, אבל הוא מאוד מובן, הוא מאוד מוסבר. על זה התנגדו לרב קוק אנשי ההתנגדויות מימין, מה שהרב קורא. כלומר, התלמידי חכמים טענו, זה בלתי אפשרי. בזה שאתה עושה רבנות ארצית, רבנות שהיא אמורה להיות חלק מהמדינה, אתה לא תצליח שזה יהיה משוחרר. אי אפשר, זה בלתי אפשרי. בסוף זה יהיה מה שנקרא רבנות מטעם. רבנות מטעם עדיף שלא תהיה. כי רבנות מטעם זה אומר שהיא מושפעת, וכן הלאה. רק קראתי לא מזמן שסיפר הרב מזוז, שהרב יצחק ניסים, הרב יצחק ניסים כשהיה רב ראשי, בן גוריון,
אמר לו, אתה צריך להיפגש עם האפיפיור. הרב יצחק ניסים אמר, אני לא נפגש עם האפיפיור. אין, לא יעזור, אני לא נפגש עם האפיפיור. אמר לו בן גוריון, אז אתה מפותח. אמר לו הרב יצחק ניסים, אז אתה מפותח. אמר לו הרב יצחק ניסים, המדינה היא קיימת בגלל שיש רבנות. ובגלל שיש רב למדינה, יש מדינה. אני מפטר אותך, כמו שאתה יכול לפטר אותי, אני מפטר אותך. בן גוריון שתק. אף אחד לא פיטר אחד את השני. אבל צריך בשביל זה להיות הרב יצחק ניסים. אז הוא ניסה לכפוף אותו, אתה רואה? אם הרב משועבד, אבל לא כל אחד הוא כזה, הרב יצחק ניסים, הרב גורן. גם מהרב גורן בן גוריון פחד. אבל לא כולם, היום כנראה אחד או שני אנשים שבן גוריון פחד מהם, חוץ מזה כנראה כולם פחדו ממנו. אבל אם זה כזה, והרב הוא מפחד מהמערכות, הוא מפחד מהשלטונות, הוא מפחד מהזה, זה בסוף יהפך להיות רבנות מטעם, טוען הרב יוסף חיים זוננפלד, טוען הרב יצחק זה ומבריסק, טוען וכולי, כל מיני רבנים שהתנגדו, טוען החזוני שאני לא יודע מה. זה בסוף אתה נהיה משרד ממשלתי, אז אתה כפוף לממשלה. אי אפשר שרבנות תהיה כפופה. זה טען הרב קוק, הסכימו איתו התלמידי חכמים ואמרו לו, זה לא אפשר. זה אחד, זה כלל אחד. כלל שני, האם הרבנות היא לכל העם? כלומר, גם למי שלא רוצה רב. הרב קוק, האחד והיסודות של יסודו את הרבנות, היא הרבנות היא של כולם. כל יהודי הוא צריך להיות מושפע מהרבנות. לא כל אחד באותה רמה, אבל כל יהודי צריך רבנות. ככה הרב קוק טען בכל תוקף. הרבנות היא לא רבנות של דתיים. היא רבנות של כל העם. על זה נלחמו המתנגדים מצד שמאל, שאמרו, מה זה? אני לא רוצה רבנות. מה אתה מכריח? כפייה דתית. מה אתה מכריח אותי רבנות? גם על זה הרב קוק נלחם. גם את זה אפשר להבין. אבל את שניהם ביחד זה כמעט סתירה עצמית. כי אתה רוצה שהרבנות היא תהיה של כל העם, ושאותו עם שהרבנות היא שלו, אין לו זכות להביע דעה. אני הרב שלך ואתה תשתוק. זה סתירה בעצם. על זה, זה מאוד מסובך. כי הבד"ץ אומר, עזוב, אתה יכול להיות רב של כולם ומשוחרר, אין אי אפשר. אז אני אעשה בד"ץ, אני רב של דתי. מצוין, רב של דתי, מקום מצוין. הם רוצים רב, אני נותן להם את השירות. טוב מאוד. ואם אתה רוצה להיות רב של כולם, אז הוא מתנגד, אבל אני לא רוצה רב. אני לא רוצה רב, תעזוב אותי מרב, אני לא רוצה רב. לא, אתה אומר, אני רב שלך. טוב, אם אתה תהיה רב שלי, תן לי להביע דעה. אולי אני גם אבחר את הרב. לא, אני אבחר את הרב שלך שאתה תשתוק. זה הסתירה הפנימית. ואני אהיה חופשי, ואתה לא יכול להגיד כלום. אבל אני רב שלך. האם הדבר הזה הוא אפשרי? איך מיישבים את הסתירה הזאת? זה כבר קושיה, זה לא רק זה. כי האנשים, אני חוזר עוד פעם, הרב קוק הוא המוזר ביותר, הוא הכי מוזר פה בסיפור. כי הדתיים אומרים, עזוב, תדאג לדתיים. ואם אתה רוצה לדאוג ללא דתיים, אז אתה דתיים שעובד להם בסוף. והלא דתיים אומרים, עזוב, תדאג לדתיים, אנחנו לא רוצים אותך. והרב קוק אומר, אני אדאג ללא דתיים, ואני לא משועבד להם. זה מאוד קשה להבין את עומק דעתו, מה הוא רצה בזה. אומנם, זה לא כזה מסובך להבין, שכשאתה הולך לרופא, אתה מבין שהרופא צריך להגיד לך מה שהוא חושב, ולא אתה תלמד אותו מה להגיד לך, כן? אתה מבין. כשאתה הולך לרופא, הרופא יגיד לך, אני מרפא אותך, כמו שאני מבין, ואתה אל תביע דעה. נכון, אבל בסוף אתה בוחר ללכת לרופא. ואתה אומר, אני אלך לרופא. אז הרופא, אתה בחרת, אתה רופא המומחה. ואתה עכשיו, אל תגיד לו מה איזה תרופה לתת לך, כי לא למדת כלום, לא מבין כלום. נכון. אבל בסוף זה בגלל שאתה בחרת את הרופא.
אבל פה אני אומר הרב קוק, אני בוחר שלמדינה יהיה רע, היא תהיה רבנות ראשית, ואני בוחר שאני היחיד שיחליט שם. זה מאוד מסובך להבין מה הפשט, איך זה עובד הדבר הזה, ועד היום זה מאוד מסובך להבין. על זה היה המחמות. אני חוזר רק על שתי השאלות והקושיות שיש לנו על המוסד הזה שקוראים לו הרבנות, ואז ננסה פה לקרוא כמה משפטים במאמר שלפנינו, ואולי לנסות להבין מה עומק דעתו של אותו צדיק שיסד את הרבנות. רק רגע, שאלה ראשונה, מה אנחנו צריכים רבנות ראשית? לכל אחד יהיה רב, הן קשורות שתי השאלות האלה. לכל אחד יהיה רב שהוא בוחר. מה אני צריך? ואחרי שיש לי רבני ערים, מה אני צריך בכלל איזה רבנות כללית? בשביל מה צריך את זה? מיותר. שתיים, אחרי שראת שצריך את זה, תראה איך זה מסובך. אתה נכנס לסתירות פנימיות. אתה מתפתל. כי אתה רוצה לעשות רבנות לכל עם ישראל, גם למי שלא רוצה רבנות. ואתה רוצה לעשות לו רבנות בלי שיהיה לו זכות דעה. בלי שיהיה לו זכות בחירה, בלי שהוא יחליט. זה מובן מאוד שהוא לא יכול להחליט. מה הוא יכול להחליט? הוא לא למד שום דבר, והוא לא יודע מה זה רבנות, ולא מבין מה אתה רוצה שהוא יחליט. הוא ודאי לא יכול להחליט, ולא יכול להיות בעל הדעה, זה ברור. נו בסדר, אז שואל, אל תכפה עליו רבנות. כן, מה אומר כבודו? כן.
מצד שני, את הרבנות כאילו לא רוכבים
לתלמידי חכמים. הרב קוק רצה שרק תלמידי חכמים יבחרו. מה שהיום יש לנו, שלא בוחרים דווקא תלמידי חכמים, זה כי הוא לא הצליח בכל רצונותיו. אבל הרצון של הרב קוק, היום בגוף הבוחר יש כל מיני, זהו. היה הרבה רצונות של הרב קוק שלא יצאו אל הפועל. היה הרבה רצונות שלו, למשל הוא רצה שיהיו 71 חברים, שיהיו כל מיני, זה סגנון סנדרים כזה, כל מיני צורות כאלה. הוא מאוד רצה שהגוף הבוחר יהיה אך ורק תלמידי חכמים, או לפחות אך ורק שומרי תורה, לפחות. היום כנראה גם זה לא נקיים כל כך, כלומר יש אולי איזה קרוב, אבל אין בדיוק מה שהוא רצה. אז לכן זה אחד מה זהו. האם דווקא תמיד החיים צריכים לבחור? מי יהיה הרב? הם מבינים. האם יעלה על הדעת שבקופת חולים ייתנו למישהו שלא למד רפואה בחיים להביע דעה איזה רופא יהיה? הם יכולים להביע דעה איזה רופא נחמד, כן. אבל איזה רופא מומחה, איזה רופא לא מומחה, איזה רופא. זה אמר הרב קוק בכל תוקף שזה לא שייך. כמו שבקופת חולים לא עלה על דעת אף אחד שאחד שהוא לא למד רפואה יביע דעה בעניין ויגיד איך לעשות ניתוח או יגיד מי יהיה רופא ומי שזהו. אז אותו דבר, וכמו שבמשרד המחשבים או משרד הייטק לא ייכנס אחד שלא למד מחשבים בחיים ולא יודע איך להפעיל מחשב ולא יודע איך זה. אותו דבר בעניין של כולו שייך להעמדת התורה בישראל, איך יכול להיות שאחד שלא למד 20 שנה יכול להגיד משהו? אז אתה צודק, היום זה לא ככה, אולי זה אחד הבעיות שלנו. אבל הרב קוק רצה שככה יהיה. אז לכן אמרתי, אני לא יודע פוליטיקה, אני רק בא ללמוד מה הוא רצה. איש המוזר הזה, המוזר כי זה חידוש, מה הוא רצה? טוב, הבנת מה אני אומר? כן, אז עכשיו נקרא פה את המאמר שנקרא כבוד הרבנות, שנאמר כנראה בהתחלת יסודה של הרבנות הראשית. היה קצת ארוך ולא נשאר לנו זמן, חצי מהזמן אמרנו רק על השאלות, אבל לא נורא, לפחות כמה עקרונות נקרא פה. מספיק פה 2-3 פסקאות, לא חייב את כל הזה. כמה עקרונות ננסה לדלות מפה. עם שאלת כבוד הרבנות, שימו לב טוב, כבוד הרבנות, המאמר נקרא כבוד הרבנות, וזה מה שעוסק פה. עוד מעט אנחנו נראה למה זה חשוב. עם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים גם בארצות הגולה ובכל הזמנים. שימו לב, כבר כאן מתחיל איזושהי צורת הסתכלות. רב זה מוסד כללי, ציבורי. רבנות זה מוסד ציבורי. אני רק מעורר לשימת לב. אם שאלת כבוד הרבנות, שימת לב ראשונה, למה הנושא זה הכבוד? והרבנים הם אנשים רודפי כבוד? אם שאלת כבוד הרבנות, אחד,
היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים. הנושא שלנו זה הציבוריות. לא האם לפלוני יקיים את המשנה עשה לחרב. זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא שלנו החיים הכלליים, הציבוריים. אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים, גם בארצות הגולה ובכל הזמנים, על אחת כמה וכמה, עכשיו אנחנו מבינים את הקל וחומר, כי שאלה זו דורשת תשומת לב מיוחדת פה, בארצנו ובימינו. למה על אחת כמה וכמה? ברור. כי כאן החיים הכלליים שלנו מתחילים להתעורר. החיים הכלליים שלנו בגולה, הם היו מאוד גלוחים, והכלליות והציבוריות היא לא כל כך תפסה מקום. עכשיו אנחנו מקימים מדינה, עכשיו אנחנו מקימים ערים, עכשיו אנחנו מקימים יישובים. לא היה לנו דבר כזה. היה לנו, אני יודע מה, היישוב הכי גדול באירופה, מה זה היה? כמה משפחות? כמה זהו? לא. אבל פה אנחנו מקימים מערכות שלמות של חיים. החיים הציבוריים מתעוררים. בזמננו זה ובתקופה זו, שאנו חיים בה, ימי התסיסה של התחייה הלאומית, הרי שאלת הרבנות, כלומר החיים הלאומיים שלנו מתחילים להתעורר, זה התחייה הלאומית, הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לאומתנו. המשפט הזה אומר, עוד אנחנו נחזור אליו, בינתיים אני רק מעורר על מה לשים פה את הדגש. המשפט הזה אומר זה שהנושא של הרבנות זה נושא קיומי למדינת ישראל. אם יש רבנות או אין רבנות, זה להיות או לא להיות. זה מה שכתוב במשפט הזה. אין אפשרות להקים חיים מדיניים, ציבוריים, מדינת ישראל, ללא כבוד הרבנות. ללא רבנות, או יותר מדויק, ללא כבוד הרבנות. זה המשפט הזה. הוא אומר את זה מפורש תכף. אין אנו יכולים לצייר לנו אופן של תחייה לאומית גמורה ומתוקנת בארצנו, אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית, המוסור בידי הרבנות לא ישוכלל ולא ישופר על ידי תחייה ניכרת. אם הרבנות לא תחיה, לא יהיה לנו שום חיים לאומיים. כלומר, קרי, לא יהיה מדינת ישראל. ותחיית הרבנות, עכשיו עניין, כשאמרנו אותו ראשון, אולי נתעכב עליו בעיקר, ותחיית הרבנות זאת אומרת החזרת כבוד הרבנות. הלא זהו עד כל הנבואה המובטחת, להשיב השופטייך כבראשונה ויועטייך כבתחילה. מוזר מאוד. אתה יודע מה זה להחיות רבנות? להחיות את כבוד הרבנות. אתה יודע מה זה שיהיה רבנות בעם ישראל? שיהיה כבוד לרבנים. מה זה? מה זה? נכון, זה חשוב, רב צריך כבוד, כבוד התורה, מה זה המהות של הרבנות? תגיד לי, מה זה? מוזר מאוד, אין לך משפט יותר מוזר מזה. באמת, אתה אומר לי, להחיות את הרבנות, אתה יודע מה צריך? שיחזור לרבנים הכבוד. מה זה דבר? בוא נתעכב, כי זה הדבר הכי תמוע במה שאמרנו עד עכשיו. אז אולי זה יפתח לנו פתח להבנה, מה הנושא פה. כי ככה זה, כי כשיש דברים תמויים, תמויים, עד עכשיו נוכל מגשים קושיות, אז מה הדבר תמוע, אולי זה קצת מהפך לנו את המחשבה. לי לפחות ככה זה עבד, שנפל לי הסימון כשהתחלתי לחשוב, מה זה הדבר הזה, מה הוא רוצה? כשהוא אומר לי שהדבר הכי חשוב של הרבנות זה תחיית הרבנות, זה המהותי, זה הדבר, רבנות זה כבוד. תרגום, אם אין לרבנות כבוד, אין רבנות. מה זה? זה מלמד המון. מה זה כבוד? כשאני אומר כבוד הרבנות, כבוד כמובן כל אחד מבין, אנחנו מדברים כבוד חיצוני, כבוד הרב, הנה כך קוסטה, הנה כבוד הרב יושב בראש, כבוד הרב, כבוד הרב. לא זה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים כבוד הרבנות, הכוונה זה משהו יקר, בעל ערך. נגיד יותר נגדיר אולי, מעל החיים שלנו, מעבר לחיים הרגילים. מעבר לחיים הפשוטים, אנחנו מכבדים אותו. זה משהו, יש היררכיה. יש משהו מעלינו. יש דבר שאליו אנחנו נושאים עיניים. יש דבר שהוא אצלנו מושא להערצה. יש דבר שהוא אצלנו משהו גדול, משהו אדיר, משהו מעלינו. אם ככה אנחנו רואים כבוד, אפשר קצת להתחיל להבין מה זה רבנות. סוגריים אומר לכם, זה לא המצאה, זה פירוש המולה, המילה רב. רב פלוני, מה זה רב? חשוב. מה זה רב? מה פירוש המילה? חשבתם מה זה פעם? אומרים הרב. לא אומרים הרב. הרב זה, הרב זה, הרב זה. מה זה הרב? חשיבות. כבוד. זה משהו יקר. זה משהו מוערך. זה משהו מוערץ. זה נקרא הרב. מעשה רב. זה מעשה שאדם גדול. וואי. זה פותח לי את העיניים לעולם אחר. זה נקרא כבוד. אגב, לא אגב, הנשמה גם נקראת כבוד. למען יזמרך כבוד ולא ידום. מה זה הפירוש המילה כבוד שמה? הנפש שלי, הנשמה שלי. הנשמה שלי נקראת כבוד. למה? הנה בוא נראה יחס נשמה וגוף. זה משהו מושא להערצה. זה הדבר ההוא שמעליי. ממנו אני יונק. אם יש לך כבוד למשהו, אתה יכול לקבל ממנו. הוא יכול להדריך אותך. הוא יכול לרומם אותך. הוא יכול לתת משמעות חדשה לחיים שלך. זה רבנות. רבנות זה מוסד שנותן משמעות חדשה לחיים שלך. החיים שלך ממנו מקבלים ערך, חשיבות. למה? כי יש להם, הם נותנים את החשיבות לדבר. הם יודעים שיש משהו גדול, שיש משהו מעליהם. אז החיים האלה עכשיו הם משמעותיים. זה קצת מתחיל גם להבין לנו למה זה קיומי. אם יש דבר כזה, אז יש לחיים לאיפה לשאת עיניים. יש שאיפות, יש חלום, יש משהו גדול. ואם אין כבוד, אז פירושו של דבר שהרבנות היא אחד הדברים של החיים. למה לא נותנים כבוד? יש לאדם יש לו הרבה צרכים, יש לו הרבה מערכות. אז בסדר, זה החיים שלי, זה הוא לא מכבד. הוא מכבד את היקר, הוא מכבד הורים, הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא, הוא מכבד את מה שמעליו, זה נקרא כבוד. מכבד את אשתו, גם. זה גם כן, זה משהו, אתה צריך ליקר את הדבר. מכבד את אשתו, מכבד את בעלה. יש לך משהו יקר, יש לך משהו שאתה מעריץ אותו. יסוד הרבנות זה ההערצה. זה הדבר ההוא שהוא מעליך, יש דבר שאתה מקופף לו את הראש. יש דבר שהחיים הם מקופפים לו את הראש. זה כבוד. אם זה ככה, אפשר להתחיל להבין מה זה רבנות. רבנות זה הדבר הזה. אם יש דבר כזה, החיים שווים משהו. אם אין דבר כזה, החיים לא שווים כבר. למה? כי הם נשארים אותו דבר, הם בתוך החיים, הם בתוך זה המערכת. ואם אין כבוד, פירושו של דבר, שהרבנות היא המשרת של החיים. המאמר הזה, הוא בא לשלול את התפיסה הזאת. מה זה רבנות? שירות צורכי הדת של האנשים. יש כל מיני צרכים. מה זה המדינה? גם את המדינה אולי צריך לתפוס אחרת. אבל מה זה המדינה? מה זה משרד הזה, משרד האוצר? זה השירותים איך לעשות שהחיים פה יתנהלו כמו שצריך. יש צרכים. כמקימי מדינה, יש צרכים. נו, איך לספק את הצרכים? מקדם משרד. המשרד הוא פונקציה של הצורך לספק את הצרכים של האנשים. הוא נובע מהאנשים, מהצורך של האנשים. הצורך ברבנות הוא נובע ממשהו אחר, הוא צורך יותר עמוק. הוא צורך יותר עמוק של החיים. זה לא מתחיל מהצורך. זה קצת מקרב לנו גם אל ההבנה, בשביל מה צריך רבנות ארץ ישראלית? אפשר להסתדר? אפשר להסתדר. כל אחד יסתדר מהרב שלו. יסתדרו מצוין ככה. הוא ישחוט, החבר שלו ישחוט, הוא סומך רק על השחיטה שלו, הכל מצוין. איזה בלגן, בעיות זה עושה. לא יכול להסתדר, מה הבעיה? כל אחד אז, אפשר להסתדר. אפשר להסתדר מצוין, אולי יותר טוב בלי. אולי יותר טוב אפשר להסתדר בלי. אבל אין את הדבר ההוא, שנותן לך נשמה, שנותן לך ערך, שנותן לך משמעות אחרת, שהוא לא פונקציה של הצרכים, הוא לא עבד של הצרכים, הוא לא דבר שהנושא שלו זה לשרת. מה, הוא לא משרת? משרת! הרב קוק כתב עבד לעם קדוש, אחר כך הוא גם עבד. קודם כל הוא מלך, אבל ראיתם את הסתירה? מלכי רבנן, מלך, שהוא עבד. הרב קוק כתב, מלך, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. הרב קוק לא הסכים שיש עוד קבלה בחדר, אתם יודעים. אסור שעוד קבלה, לעבד אין שעוד קבלה. אני עבד. מלך עבד. אני עבד כי אני מלך. לא עבד בגלל שאני פה רק כדי לספק את הצרכים של הזהו. אלא יש מלכות התורה. מן מלכי רבנן. מי המלך? התורה. מה היא עושה? משרתת את הציבור. ודאי. ואם יש בעיות בשירות, צריך לתקן. ודאי צריך לתקן. אף אחד לא אומר שלא. ודאי צריך לתקן. אם יש בעיות, צריך לתקן. איך נתקן? נוציא את המלך? מן מלכי רבנן. זה הכבוד. הדבר הראשון, היסודי, הכבוד. עכשיו אתה מבין למה צריך רבנות כללית. חוץ מהדברים המעשיים, יש גם הרבה דברים מעשיים, אמרתי, זה צריך הרבה זמן שסביר את הכל. אבל יש דברים מעשיים גם כן, אני לא מדבר עליהם עכשיו. יש דברים מעשיים, אבל חוץ מהדברים המעשיים, יש מגיד במילים הפשוטות, המדינה הזאת צריכה את הכבוד לתת לתורה. אחרת אין לה קיום. עכשיו מבינים גם קצת למה אין לה קיום. כי מי שחי חיים ללא כבוד, ללא הדבר ההוא, אין לו. מה, אתה לא דתי? כבוד. בסדר, אתה לא דתי, אתה יכול לאכול. אני לא נכנס לחיים הפרטיים שלך, מה תאכל בבית. כבוד, כבוד הדת. הדבר, כולם יודעים, שהדבר הראשי שהרב קוק אמר שצריך לחזור אליו, כבוד הדת. המדינה צריכה לחזור קודם כל לכבוד הדת. עכשיו אפשר להתנהל בלי. כן, אבל המדינה צריכה נשמה. המדינה צריכה כבוד הדת. אתה מבין? זה משהו אחר לגמרי. זה מקפיץ לך את הערך של הרבנות לעולם אחר. זה נקרא לכן. הדבר הזה הוא קצת מפתח להבנה. אבל זה צריך עוד הרבה העמקה כדי להבין את זה. לא נשאר לנו הרבה זמן, כמעט לא נשאר. אבל עוד שנקרא עוד איזה שני משפטים על קצת איזה השלכה מעשית של הדבר הזה שהרב קוק אומר פה. טוב, אני אדחזיל גמור, אני רק בא לעורך, לא זה. דלדול כבוד הרבנות, אני דילגתי משפט אחד, לא נקרא ברד, נקרא עוד קצת שורות. הרבה פנים יש לרבנות, וכולם צריכים שיפור ותיקון בסדרי התחייה הלאומית, הולכים ומפתחים לפנינו. צריך כל הזמן לתקן, צריך כל הזמן לשפר, צריך כל הזמן לשפץ. דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח. עכשיו הוא הולך להסביר, הוא אומר לנו, אני קורא את זה קצת יותר בזזות, כי זה הסברנו. הוא מראה לך שזה קיומי. והוא שגורם גם עכשיו להכבדת חבלי התחייה שלנו. אם אין כבוד הרבנות, כל הגלגלים חלודים. הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול. הנה יש לנו הגדרות פה. זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל. תראה מה זה. זה יוצר דעת הקהל. תרגום, תחליף של התקשורת. מי היום יוצר דעת הקהל? התקשורת. עופר נחשון, אני יודע מי. התקשורת יוצר דעת הקהל. כי זה הנאמר, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. מי זה היועצים? מעצבי דעת הקהל. מי צריך להיות מעצב דעת הקהל? הקריין של רשת בית או הרב הראשי? זה תלוי בכבוד. אתה לא יכול להיות מעצב דעת הקהל אם אתה לא מכובד. אתם יודעים את הניסוי בארצות הברית, זה שעובר מעבר חצייה, כולם יודעים, נכון? עומדים ברמזור אדום, לקחו אחד, הלבישו אותו בלעות, סחבות בלעות, מרופת כולו, זה עובר באדום, אף אחד לא זז. לקחו אותו אחד למחורת, חייתו אותו, שמו לו עניבה, שמו לו חליפה, שמו לו כזה מטויק, זה עובר באדום. חצי מהאנשים עוברים אחריו. ברור, ככה זה פשוט. ניסוי מדעי. למה? כי הוא מי זה, לא משפיע על אף אחד, כי הוא נראה ככה, זהו. נכון? זה הסיבה, אומר הר"ן, רב צריך להיות עשיר. רב צריך להיות גבוה. כתוב בגמרא, נביא, לא משנה, אותו דבר, המשפיע. צריך כבוד. מה הוא צריך כבוד? הרב הרצוג, הרב הראשי, היה הולך עם תנ"ך בכיס כל הזמן. לומר שקמים לי, קמים לתנך. קמים לתנך. זה סיבה אחת. לא, כי זה בסוף, חס ושלום, שלא יקרה, שהרב אומר, כבוד, כבוד שלי. אני לא שלך, מה אתה רוצה? אני מכבד אותך, לא מכבדים אותך, אתה לא הנושא בכלל. הכבוד של המעצבי דעת הקהל, זה חייב להיות. אם אין כבוד, אין רבנות. תנך בכיס, גם בגלל מהרבנות, מלכות התורה. מלך כותב לעצמו ספר תורה. תראה איזה יחס. אני מלך. אני מלך, תנך בכיס כל הזמן, לא וקרב כל ימי חייו, קרב כל ימי חייו, ספר תורה, צריך לכתוב לי ספר תורה. תראה איזה יחס, איזה הערצה. זה לא משהו החזיק מעצמו חלילה, הרב הרצוג. גדול שבדורות. תראה מה, איזה משהו, הלוואי שלנו דבר כזה. איזה הערצה למוסד הזה. מה זה הדבר? תראה איזה קריאת ברך. זה עושה, זה מה שעושה אותו מלך. מלך. אם יש כבוד, אפשר לעצב את דעת הקהל. אם אין כבוד, מי יעצב את דעת הקהל? רדיו. זה מה שכתוב פה. הכוח הרוחני הגדול זה הכוח החשוב שיצר תמיד את דעת הקהל בישראל. זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה. אתם רואים? זה הנשמה. ועורר אותה לחיים לאומיים שלמים ומתוקנים. נפגעה הרבה השפעתה. והשפעתה נחלשה בתקופה האחרונה. דבר זה השפיע לרעה על כל מהלך החיים הכלליים שלנו. עכשיו, כשחפיצים אנו מחדש לסדר את ענייני החיים הלאומיים שלנו, ולתקנם תיקון גמור, מוכרחים אנו להכניס תיקון חודר ועמוק גם מחיי הרבנות בארץ ישראל, להחיות מחדש את הכוח הרוחני החיוני הזה, עד שיהיה לכוח פועל מסודר, לכוח משפיע חשוב על כל מהלך התחייה הלאומית. דבר אחרון, אני קורא פה כי כבר עברתי את הזמן, עוד שתי דקות אני קורא פה ברשותכם. ענפי הרבנות בישראל שונים, תסתכלו עכשיו את הנקודה הזאת. אחר כך יש עוד מה אני אעשה, לא הספקנו כל אחד לקח הביתה ללמד עם אשתו. ענפי הרבנות בישראל שונים הם לפי מחלקותיהם. בראשונה, תסתכלו שני חלקים לרבנות. חלק ראשון, הרבנות מצד עצמה הכבוד. כלומר ההשפעה האישית של הרבנות על חיי הציבור מצד ערכו, ערך כבוד, של האיש הנבחר או הממונה למשרה כבודה אחראית זו. מצד מינויו בתור בעל מעמיו, מצד השפעתו לחיים הציבוריים, בתור כוח מנהל ומשפיע. זה חלק ראשון ברבנות. הנשמה של הכל, הכבוד, הדבר הזה שהוא מושא להערצה, האיש הקדוש הזה. חלק ראשון. חלק שני, אחרי ההשפעה באה עכשיו רשימה של כל הדברים. הוראה, דיינות, דרשנות, השכלה, ספרות. אפשר להוסיף עוד את כל הרשימה. קידושין, נישואין, גיור, כשרות וכן הלאה. זה חלק שני. חלק ראשון ברבנות, הכבוד. חלק שני, כל הרשימה, כל מה שהרב עושה. כל אלה התנאים החשובים שעל פי המלאך העתיק היה... כל זה כלול בתוך אותה אישיות המיוחדת של הרבנות, שהייתה כוללת ומקפת את הכל, ועל הכל היה חופף עוד הקדושה, אמונה עמוקה, בסקולתו האישית של הרב. הרב אומר, אחר כך בהמשך, אסור להפריד את זה. לא דווקא זה חייב להיות באישיות אחת. יכול להיות שהוא לא ינהל את כל הזה, אבל זה צריך להיות מקושר שני החלקים. כי ההשפעה של הסידור המעשי היא צריכה לבוא מאותו גובה. זה הכלל. צריך נשמה למדינה, זה הפירוש רבנות. צריך נשמה למדינה. מה איתך? פלוני אלמוני, אני לא רוצה. לא מדברים עליך. צריך נשמה למדינה. בתור שאתה חלק מהמדינה, אתה חייב את זה. אני לא מדבר עליך בתור מוישה. בתור איך שקוראים לך השם אחר, כי אתה כבר אחרי שלוש דורות של כפירה. אני לא מדבר לך מצד הפרטי שלך, אני מדבר לך מצד שאתה קשור למערכת הזאת, אתה חלק מעם ישראל, אתה חייב כבוד הרבנות. מהקשר הזה אתה חייב את זה. זה התחלה של התירוץ של הסתירה שאמרנו. איך אתה תהיה גם משוחרר, חייבת משוחרר כבוד, וגם של כולם? אני בא לצד הגבוה שלו, אני בא לצד המחובר שלו עם הכללות. אגב, זה לא הרב קוק המציא, הוא שמח כותב, באיגרת, על הציונות, כמה חשוב ארץ ישראל וזה, העיקר הוא אומר, גם אם לא מנהלים את החיים הפרטיים על פי התורה, העיקר שיהיו החיים הציבוריים מנוהלים על פי התורה. זה הרעיון, זה הנושא. שהחיים הציבוריים, הכלליים, הקשר שלך עם הכלל, יהיה נשמה למדינה. בתור שאתה חלק ממדינת ישראל, אתה צריך את זה, אתה חייב את זה. אם את זה אנחנו נאדיר, עוד פעם אני אומר, אני לא יודע עכשיו בפרטים, לא באתי גם להיכנס לפרטים. קודם כל במוח שלנו, שנבין את הרעיון הזה, מה הוא רוצה. אמרתי פה הרבה דברים על קצה המזלג, כל אחד יחשוב, וכל זה, אני חושב שהמאמר הזה הוא מהפכה בראש שלנו. אם נקרא אותו כמה פעמים, זה מהפך את הכל. הרבנות לא תוצאה של צרכים, אלא היא באה לתת נשמה, ומכוח הנשמה הזאת, גם הצרכים יסופקו, אבל זה שלב ב'. לכן צריך להיות מחובר שני הדברים האלה. זה הרעיון, לכן צריך רבנות כללית, לכן זה מיישב את הסתירה, אידך זיל גמור, שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל, ברכה והצלחה.